שלום עליכם מוריי ורבותיי, ידידיי ואהוביי. השיעור הזה נמסר רפואת ציפורה בת גילה וגילה בת ציפורה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נלמד בעזרת השם שיעור על פי שיחה שנתן מורי ורבי שליטה אדמו"ר מטולנה שליטה בפרשת בשלח בשנת תשע"ב. כתוב בפרשה בשירת הים: וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח אחרונך יאכלמו קקש. רש"י הקדוש כותב: וברוב גאונך תהרוס, דיבור המתחיל תהרוס, תמיד אתה הורס קמך הקמים נגדך. אתה תמיד הורס את אלו שקמים נגדך. ומי הם הקמים כנגדו? ומי אלו, שואל רש"י, שקמים כנגד הקדוש ברוך הוא? אלו הקמים על ישראל. מי שמתחיל עם ישראל בעצם מתחיל עם הקדוש ברוך הוא. וכן הוא אומר, וכך כתוב בתהילים פג"ג: כי הנה אויביך יהמיון. ומה היא ההמיה? אז כל האויבים עושים המיה, הם עושים תקומה, הרבה רעש. ומה זה? נגד מי? על עמך יערימו סוד. זה נגד עם ישראל. אז מי שהם אויבים של הקדוש ברוך הוא, הם בעצם אויבים של עם ישראל. ועל זה קורא אותם אויביו של מקום, מסיים רש"י. ולכן נקראים אויבים של השם, כי מי שמתנגד לעם ישראל בעצם מתנגד לשם. אז כשכתוב בפסוק וברוב גאונך תהרוס קמך, מי קם נגד השם? מי שקם נגד עם ישראל. כך מפרש רש"י. ויש כמה וכמה דקדוקים, כמו שמורי ורבי תמיד הדרך שלו זה להקשות מסכת של קושיות, ואחר כך במהלך אחד באופן גאוני ומבריק ביותר לתרץ את כולם. אז קודם נדקדק בדיבור המתחיל. צריך תמיד לשים לב מה דיבור המתחיל של רש"י. פה רש"י כותב דיבור המתחיל תהרוס, תמיד אתה הורס קמך הקמים נגדך. דיבור המתחיל תהרוס. אבל מה רש"י בא לפרש בעצם? קמך, לא המילה תהרוס. הוא מפרש את הקמך, וברוב גאונך תהרוס קמך. מי הם הקמים נגדך? מי שקם נגד ישראל. אז פה רש"י לא מפרש מה זה תהרוס, אלא קמך. אז למה דיבור המתחיל זה תהרוס ולא קמך? ובעצם דברי רש"י גם קשה, שהוא אומר מי הם הקמים כנגדו, אלו הקמים על ישראל. מי שבאופן כללי מתנגד לעם ישראל, הוא בעצם קם נגד הקדוש ברוך הוא. אבל לפי פשוטו של מקרא, פה מדובר בפרעו. זו שירת הים. פרעו הוא קמך. פרעו אמר, חירף ודיגה גידף, ואמר, מי השם אשר אשמע בקולו? אז למה רש"י מפרש שקמך זה אלו הקמים על ישראל, כאשר הביור המדויק פה בהקשר הוא פרעו? הוא קם נגד הקדוש ברוך הוא. וגם שאר כל העם במצרים, אבל לא סתם אלו הקמים על ישראל. גם צריך להבין בפסוק שאם אמנם הקדוש ברוך הוא מקיים את עניין התהרוס בקמים עליו, כמו שנאמר בתחילת הפסוק, אז למה נאמר בסוף הפסוק יאכלמו קקש? רגע, אם השם כבר הרס אותם, מה זה יאכלמו קקש? איזה תוספת יש ביאכלמו קקש? ובאמת האלשיך הקדוש פירש שאין תהרוס הקמך, שהקדוש ברוך הוא קיים בהם את התהרוס. כי אם הוא קיים כבר את התהרוס, אז יאכלמו קקש זה מיותר. עיין באלשיך ועיין גם באור החיים הקדוש מה שהוא כתב בזה. ואנו לדרכנו נלך. כדי לבאר את הדברים, אנחנו נפתח בביור פשוטו של מקרא, ועל ידי זה בעזרת השם יתבררו ויתלבנו כל הדברים כולם. במילה תהרוס כתב המלבין בספר איילת השחר, זה הודפס קודם ויקרא בפרק מ"ה עוד תמ"ח. יש הבדל בין לשנות שבירה, ניפוץ, נטוץ, הרס וכדומה. יש הרבה לשונות שכולם משמעותם באנגלית to destroy, אבל בלשון הקודש, כמו שהמלבין תמיד מפרש, שכל מילה יש את ההגדרה המדויקת שלה. ולכן יש הבדל בין הלשונות השונות של שבירה, ניפוץ, נטץ, הרס וכדומה. נטץ והרס, אומר המלבין, הם רק בדבר מחובר על ידי בניין. ההורס מקלקל צורת הבניין לבד, והנוטץ משחית גם חומרו. הורס מקלקל את הצורה של הבניין. מי שנוטץ גם את החומר של הבניין הוא משחית. אם יש בניין מאבנים, ההורס לוקח טרקטור והוא מפרק את הבניין. הנוטץ בא עם מכשיר מיוחד ולוקח את כל האבנים של הבניין ומפורר אותם שהם כבר לא יהיו אבנים. ויצויר נוטץ גם אם החלקים הניטצים נשארים מונחים במקומם. לפעמים יכול להיות שיש נוטץ שעצם החלקים נשארים במקומם, אבל הוא רק משחית את החומר. יש עץ, הוא מפורר את העץ, אבל זה עדיין במקומו. יש אבן, מפורר את העץ, זה עדיין במקומו. אבל ההורס מסיע החלקים במקומם. אם אדם הורס, הוא לוקח את החלק והוא מזיז את זה ממקומו על ידי הריסה. מעתה אפשר לבאר את פשוטו של מקרא. מה שנאמר וברוב גאונך תהרוס כמך, אמנם התקיים באותם רשעים, אבל מכיוון שעניין התהרוס הוא רק הירוס וקלקול צורת הרשעים ופיזור החלקים שלהם ממקומם, אבל כל החלקים נשארים קיימים. ועל זה באופן נפלא בא הסוף של הפסוק, הסיפה של הפסוק, יוכלם או קקש עד שהם נאבדים והם קלים מן העולם קליל, eaten up like straw. ועכשיו אפשר באמת לבאר את תחילת הפסוק עם סופו. תהרוס כמך, שהשם הרס אותם, הזיז אותם ממקומם, קלקל אותם, פיזר בים חלקיהם ממקומם, ואחר כך הם נאבדים וקלים לגמרי, יוכלם וקקש. והנה, עניין קקש אפשר לפרש בשני אופנים. ראשית, על פי מה שכתב רש"י ליל בתחילת השירה, תתו"ה, כמו אבן, ובמקום אחר צהלו כאופרת, ובמקום אחר יוכלם או קקש. אז מה אם? כמו אופרת, כמו אבן, או כמו קש. אז רש"י אומר שזה תלוי. הרשעים כקש הולכים ומטרפים, עולים ויורדים. הרשעים הם כמו קש, שהם הולכים, עולים, יורדים, נטרפים ממקום למקום, ואז נאכלים כמו קש. בינוניים כאבן. בינוניים קיבלו עונש פחות חמור, והם ירדו כמו אבן, אבל לא כמו קש שהולכים, עולים ויורדים בתזוזה אדירה. והכשרים והמצרים הכי טובים, הוא שיש דרגות במצרים, כל אחד קיבל את העונש המתאים לו. הכשרים שבמצרים כאופרת שנחו מיד, הכי פחות חמור. נמצא שהפסוק שלנו מדבר על הרשעים הגרועים ביותר שהיו במצרים, ומהם השם פרה יותר מאחרים. אז זה פירוש אחד של קש. ואחר כך לפני כן, סליחה, אפשר לפרש קש כמו שרשי כותב בפרשת שמות, ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. רשי שם כותב לקושש קש לתבן, לאסוף אסיפה, ללקוט לקט לצורך תבן עתיד. קש לשון לקוט, אז לקושש קש, קשש ללקוט, לאסוף, כי יש דבר שמתפזר וצריך לקוששו, לאסוף אותו, זה קרוי קש. עד כאן דברי רשי. ועל פי זה מובן שמשמעות קש בפסוק שלנו, שאחר שכבר נהרסה צורתם, תהרוס כמך, אז כל חלק הקדוש ברוך הוא דן בפני עצמו. כל חלק מהעברים שלהם הקדוש ברוך הוא פרה, והיה כמו קש, עולה ויורד. ואז הקדוש ברוך הוא ליקט ביחד והרס לגמרי ואיבד אותם מן העולם. אז עכשיו אנחנו מבינים פשוטו של מקרא, זה פסוק שאומרים כל יום, תהרוס כמך, קודם התקיים תהרוס כמך, קלקל צורתם, פיזר החלקים שלהם, ואחר כך יאכלם וקקש, שכל חלק נידון בפני עצמו, עד שכל האיברים נאבדו מן העולם. זה הליקוט שהקדוש ברוך הוא העניש את כל החלקים בפני עצמם, ואז קילה אותם מן העולם. ועל פי זה מובן מדוע כתב רשי בדיבור המתחיל רק את המילה תהרוס ולא את המילה כמך, משום שרשי רצה לבאר את הכפילות, למה כתוב יוכלם או קקש לאחר שכבר כתוב שהוא הרס אותם. ולכן רשי ביאר שאם נבין את התהרוס מבואר הכפר, למה כתוב תהרוס כמך, ואחר כך יאכלם או קקש. שאם נבין את פירוש המילה הזאת, נבין למה כתוב אחר כך יאכלם או קקש. זה רק היה יותר מובן לי אם רש"י היה מפרש כמו המלבים. אבל רש"י רוצה להדגיש שצריך לשים לב לתהרוס. כי אם לא מבינים את התהרוס, אז לא מבינים את היאכלם או קקש. אז רש"י התחיל עם התהרוס, הוא אמר תבין, הוא לא מסביר לנו תהרוס כמו המלבים, אבל אפשר להבין מרש"י שאתה מבין לבד מה פירוש המילה, הפירוש הפשוט של המילה תהרוס על פי דברי המלבים. וברגע ששמים לב שלתהרוס יש משמעות מאוד מאוד מדויקת, אז אחר כך היוכלם וקקש גם יובן, כי זה שני דברים שונים, קודם הירוס החלקים ואחר כך הם נאבדים כליל, כל חלק וחלק בפני עצמו. אנחנו יודעים של כל העונשים של הרשעים הם מידה כנגד מידה. וכל אחד מקבל לפי מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא מעניש. פרו אמר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אבל לפני שנגיע לפסוק, אז מה הייתה באמת המידה כנגד מידה פה? שכמו שהיה אצל הרשעים, אצל הנאצים, קודם כל הם עשו את ההריסה, הם קלקלו את הבניין שלנו, ואחר כך חתרו להשחית כל חלק בפני עצמו, את עצם הצורה. התחילו עם תהרוס כמך, עם התהרוס, לא את הכמך, אבל התחילו עם התהרוס, ואחר כך התמקדו בכל היהודים הפרטיים, איך באמת לבאר אותם מן העולם, איך לענות אותם, איך לצער אותם, להרעיב להם, להרעיב אותם. היו שני שלבים, קודם התארוס ואחר כך היוחלם או קקש. אז כך גם במצרים, ולכן המצרים קיבלו מידה כנגד מידה, שקודם קיבלו באופן כללי את התארוס, את העיבוד, עיבוד החלקים, כבר הגוף לא מחובר, ואחר כך היוחלם או קקש, אחר כך באופן פרטי כל עבר מקבל את העונש שלו, ואז נאבדים מן העולם. בפרו נאמר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. הוא אמר שאני לא יודע את השם, ואני גם לא אשלח את עם ישראל. אבל את מי פרו באמת שנה? הוא באמת שנה את היהודים. ויקוצו מפני בני ישראל. אבל הוא עטף, כמו פוליטיקאי, את השנאה שלו במחצלאות נאות. הוא אמר, לא ידעתי את השם, יש פה משהו תיאולוגי. אבל האמת המוסתרת הייתה ששנאת ישראל יוקדת, שפיעמה בקרבו בכל עת ובכל שעה, היא זאת שהניעה אותו. לכן הוא שוחט ילדי ישראל ורוחץ בדמם. מעתה אפשר להבין מדוע לא פירש ראשי כמך היינו פרעו, שאמר לא ידעתי את השם. הוא אמר אלו הקמים על ישראל, כי הוא רוצה להסביר לנו שהשורש של שנאת פרעו לבני ישראל לא הייתה משום הלא ידעתי את השם, אלא משום שהוא שונא לעם ישראל. ועד הרב, מתוך שנאת העם הוא הגיע לשנאה כלפי מעלה, אבל זה התחיל עם עם ישראל. עכשיו שבני ישראל הגיעו למדרגה הכי גבוהה של אמירת השירה, כאשר הם רואים את אותם הרשעים הארורים, איך הם נטרפים כקש, עולים ויורדים, ואיך נעשה דין בכל חלק מחלקי הגוף שלהם, ולא השאיר להם שריד ופליט, הבינו שכאן נעשה דין ברשעים באופן של מידה כנגד מידה. ועל כן, לאחר שנתקיים בהם עניין התארוס כמך, נתקיים גם היוחלם או קקש, כשכל חלק וחלק מהם לא פלט ונאבד לנצח. וזו השירה ששרים שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו בכל פרט ופרט. מעתה, לאחר שהבנו את דברי הפסוק ודברי רש"י הקדושים, אפשר להגיע לגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כבר דרשו בפרשת בו על הפסוק כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, שממנו ניקח, היינו שמכוח קליפת מצרים עצמה נוכל ללמוד אנחנו איך לעבוד את השם. כמו שכתוב בספר הקדוש קדושת לוי בפרשת נוח על הפסוק מהווי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, כותב לוי יצחק. מאויבי רוצה לומר מם של מאויבי הוא כמו מין אויבי, מאויב שלי, דהיינו יצר הרע, תחכמני מצוותיך. אני לומד מהיצר הרע איך להתחכם מהמצוות. אז כמו שהרשעים חיפשו לאחר כל יהודי וכל ילד וילדה קטנה בשואה, הם רצו להרוג, אז כך גם מאויבים אפשר ללמוד שכל יהודי הוא חשוב, וכל מעשה קטן שאנחנו עושים, הם היו תופסים איזה יהודי עם תפילין מקיים מצווה קטנה, היו נותנים לו מכות נמרצות ולפעמים עד כדי מוות. אז כך גם אנחנו לומדים מזה כמה חשוב כל מעשה של יהודי, וכמה צריך להיעקר כל פרט ופרט וכל דיבור קטן וכל מצווה קטנה. וחס וחלילה, כמו שהגויים רוצים להרוג כל יהודי עד בלי ישיר מאיתנו שריד ופליט, אנחנו צריכים לייחס חשיבות לכל יהודי. בעצם בכל יום יש קריאת ים סוף, אנחנו אומרים את זה כל יום, כתוב בהלכה, צריך לומר שצריך לומר את זה בשמחה, וכתוב שבאז ישיר מכמה רמז לתחיית המתים מן התורה, שיש בכוח אז ישיר לעורר אלו שבחייהם קוראים מתים, אלו הרשעים שבחייהם קוראים מתים, יש בכוח אז ישיר לעורר אותם. ואומר המאור עיניים בפרשת בשלח, וכן היום יש גם כן קריאת ים סוף, ורק ארבע אמן, כי בכל יום אנחנו אומרים שירת הים, וצריך לצייר בדעתו כאילו אומר השירה על הים כבאותו פעם, ונעשה באמת בחינת קריאת ים סוף כנודע, שאומר בכוונה שלמה כאמור בזוהר הקדוש מזה, ואחר כך מחבל החיות. אחרי קריאת ים סוף יש מן, ויש הרבה פרנסה. כתוב בגמרא במסכת שבת שאסור להגיד הלל בכל יום, כי הוא מחרף ומגדף. רש"י אומר שנביאים הראשונים תקנו לומר בפרקים לשבח ועודיה, לא אומרים את זה כל יום, רק לפרקים. ואם אתה קורא את זה תמיד ולא איתה, אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ. אפשר להגיד שכל יום יש כאלו ניסים. אבל קריאת ים סוף אנחנו כן אומרים כל יום, כי כמו שכותב המור עיניים, זה באמת קורה כל יום. צריכים לתורר בשמחה שהקדוש ברוך הוא לא רק מעניש מידה כנגד מידה, גם נותן שכר מידה כנגד מידה, כל אחד לפי דרגתו. ונזכה בעזרת השם לעלות מעלה מעלה בתורה ביראת שמיים, בתוך שמחה וטוב לבב. אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.